לבין תורה, נכון? אל מול החוכמה היוונית, עם כל הפילוסופים והתרבות שהם יצרו, וזה מאוד מאוד תפס בכל העולם, כי הם גם הצליחו ככה לשלוט בכל העולם, אבל הצליחו בעצם לייבן את כל העולם. התקופה ההלניסטית, מה שנקרא, אנשים באמת חשבו יוונית, זה היה הראש, זה היה התרבות. מה היה המרכז של החיים? הנאה, חוכמה והנאה. והגרעין הכי קשה זה היה כאן, בארץ ישראל, כי היהודים מעמידים עמדה. ואנחנו יודעים שכשיש איזה בירור, אז יש צורך לראות מה אנחנו עמדנו אל מול החוכמה היוונית. קודם כל בצורה פשוטה, היה צריך להילחם, והיה צריך להילחם יותר בהתייבנות. ההתייבנות היווניות הצליחה, היא נכנסה ממש בתוך הדעות שלנו, בתפיסות עולם שלנו, במידות שלנו, נכנסה בפנים, משפיעה על כולנו, ואיך אנחנו מצליחים להעמיד עמדה אחרת, אמיתית יותר, עמדה מצד התורה. אז ככה, הפסקה הראשונה עוסקת יותר במאבק הזה של מה אנחנו כן צריכים לתת ליוון להיכנס ומה לא. נכון? זה קודם כל בירור של בית מדרש צריך להיות. בסיפור שיש, כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השבועים שבהיכל. נכון? הסיפור הזה הוא מקביל, סיפור המעשי, הוא מקביל למה שקורה, מה שמתרחש בפנים. מה? יש פה שתי דברים, כן. בסדר, אז הסיפור, כשנכנסו יוונים להיכל, זה סיפור. היוונים הצליחו להיכנס בסוף להיכל, צערנו הרב, ולקחו את כל השמנים וטימו אותם חוץ מפח אחד שהם לא מצאו, נכון? של שמן של כהן גדול. זה היה הסיפור. הסיפור הזה, שהגמרא הביאה אותו, הוא מקביל למה שמתרחש מבחינת תפיסות העולם, מבחינת הנפשות. אז אני קורא בפסקה הראשונה. יחס ישראל לאומות העולם, חוכמתם, מנהגיהם ונימוסיהם, כבר פרשו חז"ל. איך אנחנו מתייחסים לחוכמה של הגויים, לנימוסים שלהם, למנהגים? ההפרש שבין הקובלנה של כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם, איך יכול להיות? זה טענה. איך עשיתם כמו הגויים? טענה אחת. לאותה טענה אחרת, הפוכה, של כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם. למה לא עשיתם כמו משפטי הגויים? וחז"ל מסבירים לנו, כמתוקנים שבהם לא עשיתם. כלומר, אתם צריכים לעשות כמו המתוקנים, ואם לא תעשו זה לא בסדר. וכמקולקלים שבהם, שלא הייתם צריכים לעשות, זה כן עשיתם. טוב, אז זו הייתה הטענה, אבל איך צריך להיות? לא לקחת מהמקולקלים שבהם, וכן לקחת מהמתוקנים. אז כבר נהיה עסק יותר מורכב. כי אם אתה מאוד חד גוני ואתה אומר, אני אין לי עסק עם הגויים בכלל, לא מתקרב אליהם, לא אמור לקחת מהם שום דבר, אז יותר פשוט, סוגר את הכל, שום דבר. אבל הקדוש ברוך הוא יצר את זה בצורה אחרת. הוא יצר שיש דברים שאנחנו, לא רק מותר לנו, אנחנו צריכים לקחת מהגויים. ויש דברים שאסור לנו לקחת מהגויים. אז לכן יש צורך באיזה בירור מאוד עמוק. מה כן ומה לא, זה מורכב. טוב, כמובן מי עושה את הבירור הזה? צריכים לגייר את הדעות של הגויים. למשל, הרמב"ם עשה את זה עם אריסטו. אריסטו זה היה תפיסת עולם, החוכמה הכי גדולה שהייתה אז, אולי גם אחר כך. ובא הרמב"ם, נכנס לתוך אריסטו, בירר את הדברים לעומק, מה נגד התורה, מה בעד התורה, מה חול, ממש מלאכת של גיור, ברירה כזאת, כדי לדעת, להצליח, שאנחנו יודעים מה לקחת מזה, מה לא לקחת, איך להיזהר, נכון? פה צריכים גדולי עולם כדי להגיד לנו מה תורה, מה לא תורה. אם זה, בעולם, אם זה עולם הלכתי, זה יותר פשוט. אם יש חוכמה בגולם שאומרים לך להגבות עבודה זרה, זה יותר פשוט שעשו לך. אבל אם זה לא עבודה זרה, אלא זה רק תפיסות עולם, שהן נראות מאוד מאוד נחמדות, אז אתה לא יודע אם מאחורי הקלעים אין כאן כל מיני דברים נוספים שנכנסים. בכוונה או שלא בכוונה. בתרבות. התרבות, גם אם התרבות יש לה הכשר הלכתי גלט, אבל יכול להיות שמאחורי זה הכל זה, זה צורה של גויים ורוח של גויים וגסות של גויים. לכן הבירור הוא מורכב. זה לא רק בירור הלכתי, מה בתוך השולחן ערוך, מה בחוץ השולחן ערוך. אלא גם בירור של צורת החשיבה, בירור של תרבות, תרבות שלמה. טוב, כמו שזה היה אז, אנחנו מבינים שזה גם מאוד מאוד קשור אלינו. אמנם העשייה כמתוקנים שבהם, אז צריך לקחת במתוקנים שבהם. אומר, גם היא צריכה שמירה יתרה, שלא יימשכו אחריהם לעשות גם כן כנימוסים המקולקלים. אז אתה יכול לקחת מדברים מתוקנים, אבל יחד עם זה יש, זה עטוף בהמון המון הליכות של גויים שהם מקולקלים. והיסוד הנאמן, בוא נגיד דוגמה, אם אתה לוקח משהו מאוד מאוד טכני, נגיד שזה גוי ימציא רכב, בסדר? הפעם זה לא יהודי שימציא, נכון? זה גוי, זה הרבה פעמים יהודים ימציאים. אז בסדר, מה? אני לוקח את הטכניקה, זה משתמש בזה, אין שום בעיה, נכון? ככל שהדבר יותר טכני, יותר פשוט. אבל אם הוא ממציא פסיכולוגיה, או פילוסופיה, או רפואת, כן, רפואת הנפש, אז זה כבר. רפואת הגוף, יותר קל, קצת, נכון? רפואת הנפש, יותר מורכב, כי זה כבר, הרבה פעמים יש תפיסות עולם, יש אג'נדות, אז לכן צריך לבדוק את הדברים, זה מורכב מאוד לבדוק אותם. והיסוד הנאמן ההנהגה בזה הוא שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר. אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה ותיקון יישובו של עולם בעמים ויקחם להביאם לגבולו, יראה שלא רוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חיי הפנימים. צריך להיזהר שאתה לא מביא איתך רוח, ואתה לא מכניס לחיים הפנימיים שלך את הרוח שלהם. להכניס דברים שהם לא רוח אפשר, וגם לא אלינו פנימה. טכני. כל מיני שימושים כאלה. כי בהיכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. יש כל מיני הלכות שמייצרות הפרדה מאוד גדולה בינינו ובין אומות העולם. נכון, אסור לאכול פת של גויים, בישולי גויים, יין שהגוי שתה, כל זה כדי לא להתחבר איתו, להיות רחוק. נכון? כי הערבוב הוא מאוד מאוד מסוכן. אבל מצד שני אנחנו כן יכולים לקחת וצריכים גם לקחת דברים, אבל מה אסור לנו לקחת? רוח. אסור לנו לקחת מהות. מהות זה רק שלנו. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אין מצב. התורה היא עוסקת במהות, זה אנחנו לא לוקחים שום דבר. חוכמה, ידיעות, כן, רק אמרנו שהמורכבות שהחוכמה הזאת היא כבר מתערבבת, הוא כבר לא יודע מה שם, מה מהות ומה טכנית חוכמה. אני אתן דוגמה, היום יש כל מיני פסיכולוגים, היום כל מיני ויכוחים על נטיות הפוכות, באיזו צורה עובדים על כל מיני ויכוחים של פסיכולוגים. הוויכוחים הפעמים לא תיאורים מקצועית, הם הרבה פעמים מבולבלים בכל מיני אג'נדות. הוא חושב ככה בעולם המוסרי רוחני שלו, ואחר כך הוא אומר את זה גם מבחינה מקצועית. לא שהוא דווקא מנסה לשקר בצורה ישירה, יש כאלה גם כן. אלא אפילו הוא לא מנסה לשקר, זה מעורבב לו ביחד. נכון? אז לדעת מה בתוך זה הנקודה שאפשר לקחת, מה לא, זה ממש פה צריך בורר. כן. אתה רוצה לשאול משהו? טוב. כן. נכון, נכון. כן. נכון, נכון, זה דוגמה טובה מה שאת אומרת. בשירים, השירים הם תרבות שלמה שהם מכניסים. אפשר לראות, אני חושב שאפשר מאוד לראות את זה, שבזמרים הישיבתיים, אלה שככה כשהתורה היא נמצאת במרכז העניינים אצלם, אתה רואה שיש למשל עדינות הרבה יותר גדולה בשירים, נכון? אני לא מדבר רק על תוכן, בסדר? תוכן זה דבר אחד שמאוד מאוד חשוב, נכון? אני מדבר אפילו דברים מעבר לזה. סוג של עדינות, סוג של הופעה כזאת, הופעה כזאת, דברים אחרים, כאילו מה אתה מבליט, כמה, מה זה הצלחה, נכון? האם ההצלחה זה השם שלי והכבוד שלי, או הצלחה שלי זה הברכה שאני מביא לעם ישראל, זה כל הדברים האלה זה מאוד ניכר, נכון? הם לא מוזים בצורה ישירה. אז לכן בשירים, מעבר לזה, אם זה עובר עם גבולות ההלכה או לא, זה כן, מה נכנס מאחורי הדברים? זה מאוד מורכב. ספרות, בסדר? גם היא, בסדר, צנועה והכל שם הלכתי. זה מורכב, לא יודע, אני לא כזה קורא הרבה ספרים, אבל הבנתי שזה קשה למצוא ככה הרבה ספרים ש... בעזרת השם, הגיע מצב כזה שתהיה ספרות שצומחת מתוך אנשי תורה. צריך כל דבר מצד עצמו לנתח מה זה. קודם כל נגיד בצורה פשוטה, בן אדם שמרגיש שזה מבהיר בתוכו את הצדדים הנמוכים. שירים, מה... אז בן אדם שמרגיש שזה מוציא ממנו דברים יותר נמוכים בכל הצדדים, אז זה נראה לי, ודאי שזה זה ברור פשוט שהוא צריך להתרחק מזה. אם זה לא, אז צריך להתייעצות, מי זה הבן אדם ומה זה הדברים עצמם, גם את הדברים עצמם צריכים לנתח. כן, זה ספרות, נכון? כל הדברים האלה, זה דברים שהסרטים, זה שירים, ספרים, כל הדברים האלה זה דברים שהם פירות של התרבות. הבן אדם, מה שיש לו בראש, את זה הוא אומן, אז את זה הוא מוציא, הוא מוציא. וזה נדבק בך, צריך פה... לא, לא אמרתי. מורכבות, צריך פה התייעצות על כל דבר. צריך פה... אנחנו פה בצורה יותר כללית ככה, ככה, זה ה... טוב, אז אמרנו מהות זה שלנו. מהות זה אנחנו מעבירים, אנחנו לא רוצים לקבל מהות מאף אחד. הם לא מבינים מה זה מהות של עם ישראל. אז בהיכנס רוח העמים לתוך חייהם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. אז כבר נהדף רוח ישראל ממקומו, בעל כיסאו יושב זר. מי שמחליף את הכל, כי אם רוח ישראל צריך שיהיה איתן וקבוע בלב. אני חושב, נגיד עוד משהו ביחס למה שאמרת, ככל שאני יותר מתמלא ברוח ישראל, אז יש לי אינסטינקטים יותר טובים, יותר עדינים לדעת. עוד פעם, צריך פה התייעצות עם תלמיד חכמים, אני לא רק לסמוך על עצמנו, בסדר? אבל ככל שאני יותר... בואו נלך עוד צעד אחד קדימה. אני זוכר פעם, אמרה לי פעם איזה מישהי שהיא שמעה שיעור והיא הרגישה שיעור תורה, שהשיעור הזה פוגע לה ביראת שמיים. אמרתי לכם את זה פעם? לפני, לא יודע, לפני 20 שנה. מה זאת אומרת? תורה זה מרים יראת שמיים, איך זה פוגע ביראת שמיים? אז יש היום כל מיני תפיסות כאלה ש... מנסים להכניס בתוך התורה עם איזה חוכמות כאלה ש... זה להכניס כל מיני תפיסת עולם בתוך התורה. אני לא בטוח שעברו שם על ההלכה, בסדר? אבל עולם הרוח שם היה מאוד מבולבל, עד כדי כך שהוא יצר איזה צינון כזה. אם אתה מכניס ביקורת המקרא, אז לפעמים אתה מרחיק מתורה, למרות שעכשיו בא לפרש פסוקים, בסדר? ואם אתה... כאילו הצורה שאתה מתייחס, השאלות שאתה שואל, בקיצור, לכן זה דורש המון המון... אז אני רציתי רק לתת דוגמה, כשהיא הייתה מאוד בריאה, אלא מראות יראת שמיים, היא לא ידעה להגיד, היא שאלה אותי כאילו מה זה אומר, מה... אבל היא הרגישה משהו פה לא טוב, הפסיק את השיעורים האלה. רציתי להראות על איזה בריאות כזאת. והם לוקחים את התורה ומעמיסים בה את כל התפיסות עולם שלך, ואתה עכשיו... בסדר? אז... אנחנו צריכים לבנות אל מול זה, זה רוח בריאה, תהורה, שגם נרגיש את זה, אבל גם צריך התייעצות. טוב, התורה והמצווה בכל המידות הקדושות שהן שייכות לצריכות שיהיו חוסנם ומעוזם של ישראל. מצד החיצוני והתפל שבחיים, מצד צורך השעה ויישוב העולם, יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים של סביבותיו. בסדר? מה אתה יכול לקחת מהגויים? מהצד החיצוני, מהצד תפל שבחיים, צורך שעה. וכל זמן שרוחו בקרבו איתן ונאמן לשם השם אלוקי ישראל ותורתו, הדבר אינו מצויר כאילו הגויים נכנסים אל גבולו ונוגעים בנחלתו. בסדר? אם הרוח היא איתנה ואז הוא לוקח את זה רק כדבר תפל, חיצוני, זה בסדר, זה לא נקרא כאילו הגויים נכנסו פנימה. זה לא התייבנות. כי אם הוא יבוא לקחת מאיתם, או אם יביאו לו את הדרוש לו לקבל מהם. כן, הרי כתוב יפיפותו של יפת בו על השם. יש לנו מה לקחת מהיופי של יפת. זה נברא בצורה כזאת, בסדר? וזה לקחת דבר חיצוני, אבל שהוא לא משתנה לי המהות. תפיסת העולם שלי לא משתנית. אבל כאשר רוח יוון פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, לעשות צביון חדש על הרוח הישראלי, לחנך אותם מחדש, זה כבר תרבות אחרת. פרץ זה, מה זה לפרוץ? זה להיכנס במקום שלו שלך, נכון? לפרוץ את הסוגרים שם. בתשוקות חדשות, פנימיות החיים ישראלים על פי המידה היוונית. וזה מה שכתוב, כיוון שנכנסו להיכל, פשט אפשר להגיד, תימו כל השמנים שבהיכל. אבל כאן, ברב זה נראה, תמאו כבר כל השמנים ביחד. ברגע שהם נכנסו, כבר הכל נטמע. לא פסלו רק את עצמם של אותם הדעות והתכונות שנפגמו על ידי המגע עם התרבות היוונית העוללת. נגיד זה רגע בעל פה, אז נראה את זה בפנים. אפשר לומר, במה שהם שכנעו אותי, במה שהם השפיעו עליי מהרוח שלהם, אז תפיסת עולם מסוימת השתנתה לי. אבל שאר הדברים לא השתנו. גם זה נורא, אפילו דבר אחד שהשתנה. אבל, הרב רוצה להגיד יותר מזה, ברגע שהשתנתה תפיסת עולם אחת, אז בעצם זה כמו איזה רעל כזה, שנכנס ממקום אחד, אבל זה יכול לצנן את הכל. כי זה מביא איתו איזה שורש אחר. בוא ניתן דוגמה, בסדר? נגיד, אתה לומד באוניברסיטה, לא יודע. מה? למשל, נכון. עבודה סוציאלית זה לבוא, לעזור לאנשים, בית אנשים שקשה להם, מגמה מצוינת, מטרת על, בן אדם שיכול לעשות באמת כל הזמן טוב, נכון? אני לא יודע, לא למדתי, אני לא יודע מה מכניסים שם. אבל אם מכניסים שם כל מיני תפיסות חברתיות כאלה, שהם לא לרוח ישראל, בואו נחפש את הדוגמאות שלנו. אם משווים שם למשל בין גויים לבין יהודים, זה לא דבר נכון. בסדר? מה? לומדים על ההשוואה? לא הבנתי. לא אמרתי מה, תתייעצו עם רבנית נעמה, תמחר אתכם וזה. קודם כל זה עסק מורכב באמת. מורכב. צריך להיות מאוד... נכון, בקשר כל הזמן עם תורה ולהעמיד עמדה אל מול הדבר הזה ולעבור ביקורתיים, זה נכון. נכון, עולם אקדמיה מאוד מלא מזה. אני רוצה לתת אבל דוגמה אחרת, נגיד שאתה לומד עכשיו לוגיסטיקה, לא יודע, אתה לומד ניהול, בסדר, דברים. בסדר, מה הבעיה בניהול? ניהול זה דבר טוב, נכון? צריך ללמוד איך להיות לנהל, מה, איך אני יודע, נכון? אבל אם למשל, אצל המרצה, בראש לו, מה המטרת על שלו? למה בסוף להיות כזה? הוא מבין שבעצם ניהול זה בסוף יוצר איזה מעמד מסוים וכבוד וכסף, וזה דמות המצליחן שהוא גדל על זה כבר כל החיים שלו, נכון? וזה מה שנמצא לו, ומתוך זה הוא יוצא עכשיו להכל. וזה מה שהוא מנסה כל הזמן להכניס לך את הדבר הזה. אז בעצם הוא דרך כל הלימוד שלו, כל הזמן מנסה להכניס לך גם איזה מטרת על, נכון? ואם אתה נופל במטרת על הזאת, נפלת. לא בשביל זה באנו, בשביל לעשות כסף, בשביל לעשות כבוד, נכון? באתי להתייעל, אני רוצה ללמוד כדי להופיע את הכוחות שלי בצורה הכי טובה, אבל אני רוצה להביא ברכה לעם ישראל. אני בשביל עם ישראל, לא הכל בשבילי. אני רוצה רק לתת דוגמה לדברים שהם סמויים, גם אם לא אומרים אותם בצורה ישירה. בסדר? מה עומד מאחורי זה ומה עובר אליך במסרים, בשדרים הסמויים? אז לכן זה דורש הרבה ביקורת, הרבה זהירות, שאני בא לקחת דברים טכניים, בסדר? בא לקחת חוכמה, לא בא לקחת מהות, לא בא לקחת מגמות. מגמות אני בונה בישיבה, בתורה, בסדר? אני בא לקחת מקצועיות, בסדר? ואמרתי, זה מתבלבל הרבה פעמים ביחד, לכן זה דורש המון המון ביקורתיות. לתורה הבאים הכי פתוחים שיש, כן, לאוניברסיטה הבאים הכי ביקורתיים שיש, בסדר? ולתפוס את הדברים היותר הנקודות, בסדר? אז אנחנו רוצים להגיד כאן שהיוונים ברגע שהם פרצו והכניסו, אולי גם נתנו להם להיכנס לתוך הדעות שלנו, לתוך המידות שלנו, אז זה כבר, זה רעל, זה הרעל שמסתובב בהכל. אם אתה לומד והיראת שמיים שלך כבר נהיית פחות אש כזאת, היא כבר נהיית ככה יותר קרה כזאת, אז זה פגיעה אנושה, נכון? נכון, תבין מה אני אומר, נכון? יראת שמיים זה משהו כזה שאני ניגש לתפילה, או שאני ניגש ליום כיפור, או שאני ניגש למצווה. להפך, אנחנו כל הזמן רוצים לפתח אותה, להרגיש אותה יותר, לחיות מתוכה. אבל אם אתה שומע הרבה דברים שרק שמים עליה סימן שאלה, דברים לך אפשרויות אחרות, והכל נהיה כזה קצת יותר, היראת שמיים נשחקת. ואתה כבר יהיה, טוב, זה נכון, הכל נכון לכל מה שלמדנו, אבל יש עוד דברים. נפתחתי לעולם, יש כל מיני סימני שאלות, אז הכל נהיה בסוף ככה קר כזה, וגם אם אתה עכשיו תמשיך לקיים את הכל, אבל בפנים, כל הבפנים שלך, הכל כבר יווני, נכון? המדד הוא לא רק המעשים. כי יכול להיות אפילו מצב כשאדם ממשיך לעשות את כל המעשים, אבל מבפנים זה כבר נהיה, זה משהו אחר, הלב כבר הוא במקום אחר. זה לא אהבה שהייתה לו ליראת שמיים, לקדושה, למצוות. הוא כבר שבו לנו את הלב. בסדר? זה נקרא לטמא. כשאדם מטמא, שהיוונים מטמאים, מה זה לטמא? לטמא זה לא לקח את השמן ולשפוך אותו, נכון? מה זה? השמן נשאר מבחוץ בדיוק כמו שהוא, נכון? רק הוא נגע בו, זהו. אי אפשר להשתמש בו. נכון? בסדר, לא אומר להלכה, היה אפשר, בסדר? כן, אבל מה זה לטמא? אז לטמא זה פגיעה רוחנית, זה פגיעה פנימית, לא חיצונית. כי אם הדבר פעל על כל המערכה של הדעות והמידות והמעשים והתורות, ניתן בהם טעם לפגם. להורידה מקדושתם, למנוע פעולתם הטובה והקדושה על עם השם. ולמען יהיה לנו עמוד זה יסוד לאורותינו, כן? לפעמים רואה שומעים אנשים שיצאו מישיבה אחרי כמה שנים, אז הם ככה, אתה רואה שהדיבורים הם קצת שונים, וההרגשות, וכבר מה חשוב לי בחיים, קצת הדברים משתנים. אז זה ההתמודדות שלנו, זה מלחמה שיש לנו. איך נלחמים? קודם כל מעמידים עמדה אחרת, שכל הזמן ממשיכים להתפתח, מיראת שמיים, בקשר לתורה, בהלכה, בחסד, בקשר לאלוקים. ואל מול זה אנחנו חייבים לפגוש את המציאות. אנחנו חיים בתוך מציאות, אי אפשר להתעלם ממנה. אבל מה לפגוש ומה לא לפגוש זה בידך, ובאיזה צורה לפגוש זה גם בידך, וכמה אתה מעמיד חיים אחרים אל מול זה, זה גם בידך. בסדר, זה שחיקה, זה חלק מהביטויים של הדבר הזה. כן.
המלחמה שלנו זה לא לפגוש או לא לפגוש, אם כבר פגשנו, אז מה עושים לו?
בסדר, יש בזה משהו מה שאת אומרת, כי אנחנו בתוך דור עם תרבות מסוימת, זה לא בשליטה שלנו, נכון? אבל א', זה לא מזה מתחיל להכשיר את הכל, טוב אני כבר זה, אז מה שכולם רואים גם אני אראה, לא אני אחראי על מה אני רואה, בסדר? מה אני נחשף, יש לי גם אחריות הרבה על הדבר הזה, מה ייכנס לבית שלי, מה לא ייכנס לבית שלי, נכון? זה אחריות שלי, זה לא... זה דבר אחד. דבר שני, פרקטית ממש, צריך באמת התייעצות עם תלמיד חכם, כשנכנסים למקומות כאלה, זה שדה מוקשים. כפי שאתה נכנס לשדה מוקשים, אתה הולך לשאול מישהו שיש לו מפה, נכון? שיסביר לך איפה אפשר ללכת, אפשר, אתה לא אומר, טוב, אין מה לעשות, שדה מוקשים, אני הולך לתקע במוקש, נכון? אתה מאוד מאוד מכין את עצמך לזה. ויחד עם זה, צריך לבנות כל הזמן, מערכת הגנה, מערכת הגנה, זה כל הזמן לייצר, לא רק לא להיפגע מתרבות יוונית, אלא לייצר תרבות רוחנית, כל הזמן קדימה. בסדר? אז איך הבית מתמלא בתרבות הזאת, ברגשות האלה? איך הילדים מתמלאים בדבר הזה? איך אני מתמלא מזה, בסדר? אם זה בלימוד תורה, אם זה דידוק במצוות, אם זה אווירה של שבת, אווירה של דברים, בסדר? כל הזמן לעצב את האווירה בצורה של יד שמיים. נכון? דורש מי, זה קרב רציני מאוד, בטח. נכון? אז זה הקרב שהיה, והוא ממשיך. ולמען יהיה לנו עמוד זה... יסוד לאורותינו לדרך בגלותנו ופיזורנו בין העמים, באיזה אופן התייחס אליהם חוכמתם, מנהגיהם, להישמר שלא ייכנסו אותם הדברים הנקלטים מהאוויר ארץ העמים בפנים חיינו, בסדר? שזה לא ייכנס בפנים המקודש בקדושת שם ושם יתברך נקרא עלינו לבלתי להתפתה למור, כי אם הזרם הזר ייגע רק, היה אפשר להגיד ככה, אם הזרם הזר ייגע רק בחלק קטן מהדעות והתכונות שעל פי התורה, כי רק חלק זה נראה לעינינו שמתחלה לנו קובעים, אף שגם מצד חלק אחד מחמדת חיינו ואור תורתנו שמתחלה לידי מגע זר, דיו להיבדל ולהתרחק ולשמור מכל משמר את אור החיים האמיתיים. אפילו דבר אחד זה דבר נוראי. אבל חלושי הדעות התנחמו, כי יחיו בנותר, בסדר, אני את זה קיבלתי מהם, וכל השאר אני שומר. ועוד המון רב של תורות אמת וחוקי חיים לפניהם שהם יחיו בהם, למרות החיסרון נמצא במקום הנפגש ברוח הזר שחדר כבר אל עומק החיים הפנימיים שלהם. למדנו שכיוון שרק נכנסו יוונים להיכל, ברגע שהם יכנסו כבר הכל נהיה תמה. כי ברגע שמשהו אחד נטמע, אתם יודעים, כתוב שמי שמומר למצווה אחת, מומר לכל התורה כולה. אם אחד לא מקיים מצווה, לא רגש קשה לו, הוא לא מקבל אותה. לא נראה לי, בסדר? זה מומר לכל התורה כולה, למה? את הכל לא מקיים חוץ מזה. כי זה בעצם מבטא את זה שאתה לא מבין שמצווה זה דבר אלוקי. אם אתה מעמיד עמדה למול המצווה ואתה לא מקבל אותה, סימן שאתה מבין שכל שאר המצוות זה חוכמות, זה משהו מאוד מאוד יפה, אבל זה לא אלוקי. כי אם זה אלוקי, אתה מקבל גם את זה, נכון? אז אנחנו רוצים להתייחס למצווה כדבר אלוקי. אני מדליק נרות חנוכה, זה צריך להיות אשר קידשנו במצוותיו. זה יראת שמיים, זה הדבר הכי גדול שיש משך הדורות. ואם היחס כבר למצוות, זה כבר נהיה כבר מה חובתי ועשן, המצוות אנשים בלומדה כזאת, אז זה כבר פגיעה. בסדר? זה פגיע בשורש. זה התאומה שאמרנו. כמו ערס, ככה הרב רוצה להגדבר פה, כן? ערס שנכנס, אז גם ערס שנכנס, אדם נראה בהתחלה אדם רגיל, נכון? זה לא אם אדם עבר תאונה חס ושלום, אז הוא נפגע מבחוץ. ערס זה פגיע מבפנים, יכול להיות שהוא נראה עכשיו בדיוק רגיל, אבל ערס זה תכף יתערבב לו בכל אדם, יהרוג אותו, נכון? אז זה המשל פה. נכנס את הדעה הזאת עם הצינון שלה, עם העמדת עמדה, והיא בעצם לאט לאט מייצרת סימני שאלות וספקנות ואיזה קריאות כזאת מכל העירת שמיים שלי. אז זה, בסדר, אז זה הלימוד כאן. אנחנו חנוכה, אז שם הייתה המלחמה, הם הצליחו היוונים, ולכן המלחמה התפרצה דווקא מאנשי הקודש כדי להעמיד עמדה של תורה. העמדה שאנחנו רוצים לצאת אל החיים מתוך תורה. התורה מייצרת תרבות אחרת לגמרי. ההבדל בין בית של יראת שמיים לבית של הציבור הכללי שלא זכה לזה, זה לא רק אם הוא בכשרות ובשמירת שבת. דברים אדירים, בסדר? זה כל הרוח, כל המערכת הערכים, בסדר? כל התפיסות עולם, מה זה נקרא הצלחה, מה המטרות שלך בחיים, מה זה קשר בין איש ואישה? הכל, הכל משתנה. לכן את עולם הדעות, את עולם הרוח, אנחנו רוצים לברר מתוך תורה. ואנחנו נזרים מכל תפיסת עולם שככה מטשטשת, מרככת את זה, גם אם לפעמים מאוד מאוד עדינה. בסדר? לפעמים שהעדינה היא יותר מסובכת. כי אם היא ישירות דוח נכנס בך, אתה כבר לא מקבל את זה. אבל אם היא ככה מאוד מאוד עדינה, היא מעמידה עוד אלטרנטיבה, אז זה כבר... טוב, אני אתחיל רגע, אני מדייג לפסקה י' ב' צעת. אחר כך כתוב, אני מתחיל לשעת הפסקה, בסדר, תומת השמנים, יש לכם את זה, נכון? בעמוד השני למטה שם, אני מתחיל ברב. תומת השמנים, מה זה תומת השמנים? השחטת המידות והדעות שבאה למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם. כן, היוונים הצליחו להשחית לנו את המידות, את הדעות. היא הצרה יותר איומה נוגעת את נפש האומה. זאת יומנם מפלות תמים דעים, שאם הדעות המסתעפות מן עומק יסוד התורה, אחדות השם יתברך ומונתו נפגמו מתגרת עוד על העול היוונית. הנה כשם שהכהן הכללי שבעם השם, הוא רוצה להגיד ככה, כל הפחים של כהן, שכהן סגר אותם, נטמעו. פח של כהן גדול לא נטמע. בסדר? זה היה הסיפור. למה הוא לא נטמע? מה אתם אומרים? למה לא? לא מצאו אותו. נכון? אפשר להגיד ככה, שתוספות אומר ככה. הרב אומר שזה מקביל עוד פעם למה שקרה מבחינה רוחנית. בכל אחד מאיתנו יש צד של כהן, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ויש צד עמוק יותר של כהן גדול. הכהן, מה התפקיד שלו בעם ישראל? בוא נקרא רגע. שם שהכהן הכללי שבעם השם מוכן להורות חוקי השם משפטם. הכהן זה המחנך הגדול. אתה מגיע לבית המקדש, אתה רואה שם את עירת שמיים, את האנשים הגדולים, איך הם עובדים בבית המקדש. כל פגישה כזאת היא מרימה את האדם. זה הכהן. להראות בפועל תוכן של חיים קדושים וטהורים למען להיות למופת לעם כולו. כך כמו שהכהן ביחס לעם ישראל, ככה עם ישראל כולו הוא כהנים ביחס לעולם. אנחנו צריכים להראות לעולם מה זה חיים קדושים, מה זה חיים טהורים. בסדר? אני קורא עוד כמה משפטים פה. כן, יש לכל אדם ישראל צד כהונה. מפני שבכללם הם ממלכת כהנים וגוי קדוש. התשוקה הפנימית לקדושת החיים, התשוקה שאנחנו מוצאים בתוכנו לקדושת החיים, לתורה, ללכת דרכיה, היא גנוזה בעומק עליו ישראל. כל אחד שייך לזה בפנים. זה הצד הכהני שבנו. כבר בערנו את זה בתעודת, כן, מטרת מעשר שני, לאחד הבעלים, שהוא בא לעורר את יסוד הכהונה העצמית, הנמזג לנפש כל אדם ישראל. אתם יודעים שבתרומות ובעשות אנחנו מביאים לכהן, מביאים ללוי, נכון? ויש דבר שאנחנו מביאים גם לעצמנו, מעשר שני. אתה אוכל את זה, לוקח את זה לירושלים. מה אתה מביא לעצמך? מה זה קשור? תרומות ומעשרות זה להביא לכהן. כן, גם לנו יש צד כהונה. מעשר שני, גם יש בנו צד כזה, ולכן אנחנו אוכלים את זה בירושלים, בקדושה. והנה הכהונה בכלל מתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעת התורה, גם היא הייתה כמוכנת להתחלה מכוחה של יוון. אז הצד הזה, הקדוש שיש בנו, בתוכנו, הוא באמת היה מוכן להתחלל, להתאמה מיוון. זאת אומרת, זה נכנס כל כך עמוק, אבל יש גם בתוכנו גם צד כהונה גדולה. וכמו בעם ישראל, שיש את הכהנים, ויש את הכהן גדול, כהן גדול זה, הוא לא כהן רגיל. הוא נכנס, מסוגל להיכנס לקודש הקודשים, ביום המקודש, הוא מגיע למקומות יותר עמוקים. למקום הזה, זה כהן גדול, וגם בתוכנו. יש עולם כזה, יש שכבה כזאת, של כהונה גדולה. השכבה הזאת, אותה היוונים לא יכולים להתאמן. אומות העולם לא יכולים לגוע בה. גם אם התפיסות עולם שלנו השתנו והתקלקלו, שם בנשמה, הנשמה שלטה בתאוריי, שם אף אחד לא יכול לגוע. והכוח המיוחד של החשמונאים, של המכבים, זה קודם כל להאמין בזה. לכן בפועל הם לא מצאו את ההפך הזה, בסדר, זה רק בא לבטא את זה. אז בא לבטא שהם לא הצליחו לגוע במקום הזה, והכהנים, ומתתיהו, שהכהן גדול, בסדר, והבנים שלו, הם מאמינים בכוח הזה.
כאילו, בעצם הכנסה של היוונים, הכהנים נטמע?
בפועל, אני אומר, הסיפור בפשט ככה, נכנסו להיכל, תימו את כל השמנים, בסדר? משהו פה שמיד שהם נכנסו, הכל נטמע, כמו תנומת אוהל כזה, יש מת, אז הכל נטמע. אבל יש דבר שלא נטמע, זה הפח של כהן גדול. בממד הזה שאני עובר לנמשל, בממד של הכהונה הגדולה, שם לא יכולים לגוע. אף אחד לא יכול לגוע בזה. אבל יש, אבל, אז מגיעים המכבים, והם מאמינים במקום הזה, והם יודעים שמשם צריך להצמיח עכשיו את כל ה... את המלחמה. משם צריך להצמיח את התארה, מהמקום הפנימי הזה, מהמקום הקדוש הזה שלא מסוגל להתאמה, כי הוא לא בממד שלנו, משם צריך להצמיח חזרה כהונה בריאה. מה זה הכהונה? הכהונה זה עולם הדעות, זה עולם הרגשות, זה דבר שאנחנו מרגישים אותם. בסדר? אז בעצם, על הממד הזה של הדעות והמידות, היוונים השפיעו מבחוץ לקלקל אותם. באו המכבים אמרו לו, אנחנו מתוך הכהונה הגדולה נשפיע על הממד הזה. משם נצמיח מלחמה, משם אנחנו ניקח את התורה ובעצם נגייר חזרה את הדעות. בסדר? הגיעות שהתייבנו. נגייר חזרה את המידות, את התכונות, את התפיסות עולם. בואו נראה את זה בפנים. אבל עוד יותר עמוק בלב שוכן אור הנשמה ישראלית, ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי המופיע בכל עוז בכלל האומה, עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל. והרצון החזק והנערץ שלא להיפרד בית חיים מהאמונה בכללה. זהו העולם הפנימי הישראלי, שדוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול. מה זה העולם, מה מקביל לעולם הפנימי שלו? זה הכהן גדול. הנכנס לפני ולפנים. שרת בקודש, בים הקדוש, המובדל מכל עסקי החיים הגשמיים. אותו הפח הקטן שמונח בחותמו של כהן גדול, זה לא שבמקרה הם לא מצאו אותו, הם לא יכולים למצוא אותו. הם לא יכולים לגוע בו בכלל. הוא לא שייך אליהם. הוא שייך למקום מאוד פנימי. לא יוכלו היוונים לתמות, לעקור מכלל ישראל כישורם הפנימי העמוק עם השם אלוקי ישראל. זה לא יוכלו כל בעלי כוח וזרוע. מים רבים... לא יוכלו חבות אהבה ונערות לא ישתבר. אף אחד לא יכול לפגוע במימד הזה, בעומק הזה. בסדר? אז יוצא לפי זה שהחג מסתובב סביב המלחמה על הכהונה, על הדעות, על המידות. מצד האמת אסור לתת להם להיכנס בכלל לעולם הדעות שלנו והמגמות והערכים שלנו, אלא רק מקום של צד חיצוני, זה החוכמה בגויים. אבל היווניות כן הצליחה ונכנסה בנו פנימה, כמו ערס. ופגעה בנו בדעות ובתכונות, גם במצוות. אבל יש, גם אם באמת יש בן אדם שנשאר עם כל המצוות שלו, בסוף בפנים, הוא יווני לגמרי, הוא מערבי לגמרי. הוא הולך לבית כנסת, הוא עושה הכל, בסדר, אבל בעולם הדעות שלו, בעולם המידות שלו, ביראת שמיים שלו, הוא מערבי לגמרי. אין שום הבדל בינו לבין הציבור הכללי. זה הערס, זה הדבר הנורא. וחנוכה, זה אנחנו לחמים, קודם כל מאמינים בקודש הפנימי הזה, בצד הזה של הכהונה הגדולה, ומתוכו אנחנו יודעים להגיד שהוא טהור, שהוא לא יכול להיפגע. וממנו אנחנו מצמיחים עכשיו חיים חדשים, מצמיחים תפיסות עולם ותכונות ומידות ורגשות, תרבות שלמה. מתוך אותו מקום. והתרבות הזאת היא תהווה עמדה אל מול ההתייבנות ולהחזיר בעצם את המלוכה מחדש. יש עוד צד, בואו עוד טיפה נמשיך על זה. אמנם כאשר הפח נשאר בקטנותו, מה זה פח קטן? נשאר בקטנותו, כאשר האמונה רק בלב תהיה גנוזה על החיים בפועל, רק בלב, תהיה גנוזה, ועל החיים בפועל לא תראה את כוחה. במה זה תוכל לעמוד? כמעט שהחיים בפועל כבר לקחו להם דרך אחרת, שלא על פי היסוד של האמונה הפנימית, אלא תוכל חלילה שארית הפלטה, להיחבות מערימת הדשן של החיים מוזרים, מוצברים עליה, מונים בתורה מלהתפשט, באפץ עצים, תכבה אש. תכבה אש. אז בוא, הדוגמה. אם יש לנו אש, האש זה המקור. היא צריכה, עכשיו חומר בערה, היא צריכה עצים כדי לבעור, נכון? אם לא אלה העצים, היא תחבא. אז אנחנו צריכים לתת לה עצים, כדי שהיא תדלק ותופיע ותתפשט. זה במשל. בנמשל זה, האש הזאת זה הצד של הכהונה הגדולה, בפנים בפנים שלנו. ומה זה העצים? העצים זה עולם המחשבות, עולם הרגשות. אם עולם המחשבות והרגשות ממשיך את אותו עולם פנימי, זה עצים שהם מקבלים את האש, עצים יבשים, זה מצוין, האש הזאת נדלק, מדליקה אותם, מליטה אותם, וכל החיים מופיעים את אותה אש. אבל אם זה עצים רטובים, אם זה סוגי חומרים שהם בכלל לא מקבלים את האש, אז, או שבכלל אין עצים, אז האש הזאת היא לא מספיקה, נכון? היא תחבא, אין לה על מה להתאפס. אז ההתייבנות גם גרמה לזה שיש כאן אש, אבל אין לה במה להתאפס, כי כל עולם הדעות ועולם המידות הוא מנוכר לגמרי לאש, בסדר? הוא יווני לגמרי. האש היא ישראלית, והכל שם יווני. לכן הפח הזה הוא קטן, הוא קטן מאוד, ואחרי זה גם נס. הם להצליח מהפח הזה, שאין עצים, שאין תפיסות עולם שממשיכים, להצליח עכשיו להבהיר אותו על הכל, זה נס. מצד האמת, הוא אמור לתת איזה מכה רק ליום אחד. האיש עוד פתאום יש לה איזה הבזקה וזהו. אבל הנס הזה היה שלמרות שמת לא היה לעצים, מתוך האמונה של המכבים בעולם הזה, באמת הפנימית הזאת, היא הלכה והמשיכה. בסדר? והמטרה עכשיו, שאנחנו לא קוראים יש נס, לא קוראים יש נס חנוכה. המטרה בעצם זה להצליח עכשיו לייצר תרבות שמתאימה לאותה אש. תרבות אמרנו, שיר, התרבות זה קודם כל עולם של דעות, עולם של לפשות, בסדר? כמו בתרבות היום, שצריך להעמיד עמדה של תרבות שהיא מתאימה אל הקודש. טוב, אז אנחנו נעצור בזה. תהיה כולם חנוכה שמח. Thank you.